שטח כלכלי עם צבי טסלר.
חמש ועוד חמש דקות, אתם על שטח כלכלי, התוכנית שבה אנחנו מדי שבוע עושים סדר בכל מה שקשור לכלכלה, צרכנות, שוק ההון, ענייני חברה, וכמובן מה שנוגע לכיס של כל אחד ואחד מאיתנו. כמובן, ענייני יוקר המחיה ממשיכים ללוות אותנו, והמאבק, המשחק הזה שהוא עוד לא ברור איפה יהיה הסוף שלו, הורדות הידיים בין מצד אחד רשתות השיווק, שופרסל, רמי לוי ועוד, מול היצרנים הגדולים והיבואנים, נובה, דיפלומט, יוניליבר, דיפלומט כבר קצת מאחורינו, יוניליבר בחזית, ננסה להבין לאיפה הקרב הזה הולך ואיפה הציבור מצביע ברגליים, בדגש על הציבור החרדי, ניגע בזה, כמובן ב... ניסיון לנסות ולבלום לפחות את חלק מיוקר המחיה, יושב ראש ועדת הכספים מתעקש להביא את החוק שיגביל את עליית הריבית על זוגות צעירים, למעשה המדינה תישא בעלות הזו, ננסה להבין מה הסיכוי של זה ועד כמה זה באמת יעזור ליוקר המחיה. עוד הרבה מאוד נושאים לפנינו, גם עניין תעופה ועוד, הכל בשעה הקרובה. עורך אותנו כתמיד אייל ראובן, המפיק הוא שלמי פולק, אוריה וולמן על הביצוע הטכני. כאן צבי טסלר, אנחנו מתחילים. וכהרגלנו אנחנו פותחים בכותרות, אומרים שלום לחיים גיל, הפרשן הכלכלי והאסטרטג.
שלום וערב טוב.
ערב טוב. אתה יודע מה, אני רוצה לפתוח איתך דווקא עם הכוונה, עם האימות הזה, בין מצד אחד חבר הכנסת גפני, יושב ראש ועדת הכספים, שאומר, ייקוב הדין את ההר, אני אעביר את החוק, שבסופו של דבר, חוק, תקנה, מה שצריך, כדי שזוגות הצעירים לא יסבלו מעליית הריבית, מולו נגיד בנק ישראל, אמיר ירון מגיע, אומר מי שישלם, על את המחיר, זה הזוגות, השכבות החלשות, הם ייפגעו. אז בוא תגיד לי קודם כל, מה אתה חושב? אם הצעד הזה נכון, הכרחי?
אני חושב שאמרתי לך כמה וכמה פעמים בעבר, שאני לא נביא ולא בן נביא, אבל במקרה הזה, אני נזרקה בנבואה, שבדיוק על זה אתה רוצה לדבר. זה נראה לי נושא בהחלט אקוטי. באופן עקרוני אני נגד כל התערבות בשוק, השוק צריך לנהל את עצמו, אבל אני יכול בהחלט להבין את גפני, משום שבנק ישראל מתערב בשוק, בכך שהוא מעלה את הריבית, אוקיי? אני מנסה לפלוט במחירים. אז גם הוא אומר, בוא, גם אני צריך להתערב לטובת אלה שבחרו בי. אנחנו מדברים כאן על אנשים שנמצאים במצוקה מאוד מאוד גדולה, אנשים שרוכשים דירה ראשונה, הריבית פה זה לא מדובר באיזה 100, 200, 300 שקל, בפרט שאנחנו יודעים שאמורות להיות העלאות ריבית נוספות, אנחנו מדברים כאן על הרבה מאוד כסף.
כן, מדובר כבר על חלק מהמקרים, סכומים שמגיעים כבר כמעט ל-1,000 שקל עלייה, בחלק מהזוגות כמובן תלוי בגובה המשכנתא ובתמהיל שלה. אבל אני רוצה רגע לשאול אותך, אני בעצמי לקחתי משכנתא לפני שנים ספורות, יש לי עוד הרבה שנים לשלם עליה, וכשאני באתי לקחת את המשכנתא, אז אמרו לי, תקשיב, אתה רוצה לקחת סיכון נמוך, קח חלק מהמשכנתא בריבית קבועה, תשלם עליה ריבית גבוהה יותר, אבל תדע שאין, גם אם תהיה אינפלציה וגם אם הריבית תעלה, אתה מוגן. זה היה כשהריבית הייתה אפסית והאינפלציה הייתה אפסית, ואמרו לי, אם אתה רוצה לקחת סיכון, קח חלק בריבית משתנה, אבל תדע שהריבית תעלה, אתה תשלם, וכנן אינפלציה. עכשיו, מה אתה אומר? אותו אחד שהחליט לקחת את הסיכון, אנחנו נשלם לו במיסים שלנו את הסיכון שהוא לקח.
יפה. אז באיזשהו מקום אני חייב לומר שלקחת לי את המילים מהפה, משום שבעצם זה מה שרציתי לומר, שיש כאן פתרון, הפתרון קיים. אוקיי, הוא כבר מובנה, זאת אומרת, לא רק מה שאתה לקחת, גם מי שיקח היום, מי שיבחר לקחת בריבית קבועה, אז הוא יוכל, חומרים, אמנם הוא ישלם קצת יותר על הריבית, הוא יוכל להגן על עצמו מפני עליות, העלות ריבית נוספות, שסביר להניח שתגענה, אם אנחנו לא רואים איזושהי בלימה של המחירים. זאת אומרת, בסופו של דבר, לא רק אצלנו, בעולם כולו המחירים יהיו חייבים, הריבית תהיה חייבת להתייקר.
כן, אבל אתה מדבר על כאלה שלוקחים עכשיו משכנתא, ואני מדבר על אותם עשרות אלפים, מאות אלפים שלקחו, קנו דירה, ועכשיו אומר גפני, הם לא מסוגלים לשלם את העלייה במשכנתא. השאלה אם הפתרון של זה, שכל משלמי המיסים בישראל, בהם בעלי דירות או כאלה שאין להם דירות, יממנו לאותם צעירים שהחליטו לקחת סיכון ולקחת נתח גדול יותר בריבית משתנה, בוא אנחנו נשלם לכם את זה.
אז למה שהבנקים לא יממנו את זה? למה שהבנקים, כאשר הריבית עלתה בתורה קומת עורפת, לא העלו את הריבית על הפקדונות באופן פרופורציונלי להעלאת הריבית? אני חושב, אני לא בטוח שגפני חושב שבסופו של דבר הוא יצליח לחוקק את החוק הזה. אנחנו שתנו הרי מכירים אותו ולא רק ברמה של כותרות בעיתון. אז יכול להיות שיש פה איזושהי אמירה לבנק ישראל, שירסן קצת את החזירות של הבנקים, שעכשיו ירוויחו סתם מהאוויר, כאילו, הם לא איזנו בין הפער שהם נותנים על הפקדונות לבין הפער שהם לוקחים על ההלוואות, ואולי שם גלו במקום שממנו אפשר לרסן במעט את העלאת המחירים לגבי אלה שזו הדירה הראשונה שלהם.
כן, ולקחו כבר. אגב, לגבי להבא, ברור לכולנו, הפתרון הוא הגדלת היצע. אני רוצה להגעת איתך, ברשותך, בעוד כמה נושאים נוספים בעניין הזה. העלייה הזאת של הריבית על המשכנתאות וההחזר החודשי, בעצם מוציאה החוצה חלק מהמשקיעים, וגם כאלה שלא יכולים להרשות לעצמם עכשיו לקנות דירה. איך זה משפיע על שוק השכירות?
יש פה משהו מאוד מאוד אבסורדי, אפילו קצת טריקי. מצד אחד אנחנו כן רואים שהמגמה הזו של העלאת המחירי הרכישה, אוקיי, עד ראשונה, היא קצת מתמתנת, היא אפילו נבלמת באיזשהו מקום, תלוי באיזה מקומות, אם אתה עוקב אחרי הנתונים מרחבי הארץ. הסחירות מצד שני לא נבלמת באזורי הביקוש, אפילו היא מטפסת לגבעים מסחרים שלא ברור מאיפה אנשים משלמים אותם.
כי יכול להיות שהפער בין הביקוש להיצע הוא עדיין גדול, גם כשחלק מההיצע יורד.
כן, נכון, נכון לרגע זה. אבל ברגע שזה יחצה איזשהו קו מסוים, וכשאנחנו עדים למה שקורה מבחינת ההוצאות על המחיה, זו כרגע את השכירות, הוצאות על המחיה, וכשאנחנו רואים שיש יותר ויותר מפוטרים בהייטק, אז באיזשהו מקום לא תהיה ברק, אם אין לאנשים לשלם, אז זה לא יעזור, יש ביקוש או אין ביקוש, כשלא מסוגלים לשלם את זה, אם לא מסוגלים לשלם את זה, בעלי הבתים יאלצו להוריד את המחירים. אני לא אגיד לך שרואים משהו כזה, אבל זה מאוד הגיוני שזה מה שיקרה אם באמת המצב ימשיך בצורה כזו. אל תשכח שהעלאת הריבית גורמת לכך שהרבה דירות חוזרות לשוק, זאת אומרת הן נמכרות, הן נמכרות, זאת אומרת שיש מלאי נוסף של דירות שעומדות לרשות הסוחרים, והרבה סוחרים עושים לעצמם חשבון של למה לשלם שכירות, כשבאותו כסף אני משלם את המשכנתא כי השכירות כה גבוהה.
אז אוקיי, רק אני רוצה ממש בעניין אחד ממש בקצרה, אתה יודע, הראינו השבוע במהדורה המרכזית את רמי לוי, הוא אמר חכו תראו את התוצאות שלי השבוע ותבינו, אני לא יכול להגיד לכם מידע שיגרום לכם לקנות או לא לקנות, אבל אתם תדעו שאני לא חזיר ואני לא מרוויח רווחים גדולים מדי, אז הנה התוצאות פורסמו ו...
הרווח הנקי שלו ירד, אבל מצד שני המחירות שלו עלו בצורה מאוד... הרווח הנקי ירד ב-44%. המחירות עלו ב-7.8%. עכשיו, איך זה יכול להיות שהמחירות עלו והרווח הנקי ירד? אז ההסבר לכך הוא שהוצאות המימון התייקרו בצורה מאוד מאוד משמעותית בגלל שהניירות ערך, שכנראה החזיק אותם כבטוחה או משהו כזה, הם ירדו, ואז הוא נאלץ לקחת הלוואות בריבית יותר גבוהה. וזה מה שחתך את הרווח הנקי...
זאת אומרת, הרווח התפעולי שלו נשאר גבוה, אבל הרווח הנקי ירד בגלל אותם הוצאות מימון.
כן, אבל גם ברווח התפעולי אנחנו מזהים איזושהי ירידה. מצד שני, צריך לזכור שמדובר בקבוצה שמכרה השנה ב-1.54 מיליארד שקל. זאת אומרת, זה לא... מי שמחזיק את המניעה שלו לא צריך כאילו להילחץ מהעובדה שכרגע אנחנו רואים שבריבון הזה יש ירידה כה גדולה. אי סביר להניח שהדבר הזה יתקן את עצמו.
חיים גיל, הפרשן הכלכלי והסטטיק. תודה רבה לך. כרגיל, הבהרת את הנקודות. אומרים עכשיו שלום לאורחת המרכזית שלנו, עורכת הדין רחל גור. רחל גור. רחל איתנו?
אני איתך,
ודאי. או, עכשיו גם אני שומע אותך, את מלובי 99 כמובן.
נכון.
ועוזרת לנו ולצרכנים לראות מה באמת קורה מאחורי הקלעים ולנסות לדאוג. שאנחנו עוקבים בעצם על קרב הגלדיאטורים בין רשתות השיווק מצד אחד לבין היצרנים מצד שני, ומי שמגן פה על הצרכנים זה רשתות השיווק, שופרסל, רמי לוי, הזכרנו אותו, כשהם עומדים מול היצרנים ואומרים אנחנו לא נעלה מחירים, כרגע עיקר המיקוד זה תנובה. אז קודם כל תגידי איפה זה עומד.
אז אנחנו מדברים פה על תנובה ויוניליבר, כמובן, ואנחנו, זה, אנחנו רואים שזה כבר לפני חודש, אם אנחנו מתמקדים שנייה ביוניליבר, ניסו לעלות מחירים, ועד כה, האמת שאני בדקתי את המחירים היום בבוקר, ואנחנו רואים שמחירים לא עלו, לא ביחננוף, לא ברמי לוי, ולא בסופרסל כמובן, ושגם פריסת המוצרים, זאת אומרת, בעצם הזמינות של מוצרי יוניליבר ירדה בכלל, כאילו, אצל כל הרשתות. אז אנחנו רואים שזה את יותר. ימים יגידו מה יהיה תודה.
זהו, אז מעניין מה שאת אומרת. את אומרת, מה שקורה כרגע מבחינת יוניליבר, שמבחינתה ירתה, שלחה את, את הטיל שלה אל, אל הצרכנים, בסופו של דבר, נכון. לא רק שהיא לא הצליחה להעלות את המחירים בפועל, בגלל הלחץ הצרכני, המוצרים שלה, אותם מוצרים פופולריים שלה, נמצאים פחות, נקנים פחות על ידי הצרכנים.
נכון, אז באמת שאנחנו דגמנו את 37 מוצרים הכי פופולריים שלנו, מה שאנשים מכירים, הקונפלקס של תלמה, הסבון של דב, אתה יודע, הדברים שנמצאים כאילו, את היותר מוכרים שנמצאים בכל הסל בסופר, ואנחנו נראו אחד שהזמינות של, של זה, של המוצרים ירדה בכל ששת רשתות המוזון הגדולים, ומה שעוד יותר מעניין, שעצם
זאת אומרת שכשאני מגיע כאילו, למדף, המוצרים האלה
הסיכוי שתראה את זה, פחות, נכון. וואו, זה נכון אוקיי. שעוד אין כאילו חוסרים גדולים, זה לא שאתה תיכנס ותראה שהכל הריק, אבל אנחנו רואים שהזמינות יורד. זאת אומרת, אוטוטו, אם המגמה הנוכחית תמשיך, אנחנו נתחיל לראות באמת חוסרים גלויים לעין.
זאת אומרת, לא רק קונפלקס תלמה, אלא איזה עוד מוצרים למשל נראה לך שאנחנו נראה חסרים?
הבולטים? אז אנחנו נראה, נכון, את הבולטים, נגיד את, את הסבון של דב, זה דוגמה מצוינת למוצרים של יוניליבר, יש להם מגוון תמרוקים, ממרחים, פסטות, כאילו, תיאת וכדומה, יש להם בסופו של דבר סל, כאילו, די נרחב של מוצרים, וכזכור, תיאת יוניליבר זה גם תלמה, תלמה לזה יוניליבר, אז יש פה זה כל מיני סוגי שוקולדים וכדומה, כולם זוכרים את הקרמבו, שזה כאילו, תיאת הדוגמה המובהקת מהחורף.
כן. אבל אני רוצה אבל להמשיך איתך לתנובה, כי זה מאוד מאוד כן. מעניין. השבוע נכון. עבר, מאז שהם אמרו שהם יעלו את המחירים, שופרסל נכון. בינתיים לא מקבל, אנחנו מדברים על לא המוצרים המפוקחים, נכון. לא החלב, הגבינה, נכון. השמנת, המוצרים המפוקחים, אלא אותם מוצרים לא מפוקחים, שופרסל אמרה, אני מסתדרת בלעדיכם, אל תביאו לי, נכון. כל עוד שאתם מביאים מחיר חדש, השאר כן מקבלים סחורה, אבל נכון. במחיר הישן.
נכון. נכון? נכון? מה שאתה מתאר ונכון. אגב, חשוב להגיד שהם העלו את המחירים גם על התחליפי חלב. תנובה מהווה מונופול לא רק בחלב, גם בחלב סויה ובחלב שקדים בו בארץ.
חלב שיבולת שואל הם מוכרים, אדני סויה, טופו, כל זה התייקר.
נכון.
שזה ברור שהתירוץ שלהם, של עליית מחיר המטרה, הכוונה היא לחלב שהם קונים מהרפתות, מהרפתנים, המחיר הזה בעצם לא אמור להשפיע על, על, לא על מעדני סויה נכון, ולא על נכון. חלב שקדים, וזה בעצם נכון. יש הזדמנות שלהם. אבל אני רוצה רגע לשאול אותך רחל רגע, לקחת רגע פוקוס, כן. ולהגיד רגע, מי השחקן כן. שאיתו אתם פועלים? שופרסל, שופרסל היא תאגיד ענק שאחראי אולי, אני שואל, על יוקר המחיה שלנו.
נכון, אין ספק שאין פה, זאת אומרת, אנחנו פה בצד של הצרכן, אך ורק. כי אני חושב שהבשורה פה, זה דווקא אם אתה מסתכל בדוחות של סופרסל עוד מתחילת 2022, יש שם אמירה מפורשת שהציבור מצפה לאיזושהי הקלה ביוקר מחיה. זאת אומרת, יוקר מחיה כבר מזוהה כבלטם עסקי. והם ממש כותבים את זה שחור רגבי לבן, אם לא נפעל בסוגיה של יוקר מחיה, אז אנחנו נספוג את זה ברווחים שלנו. ברור שסופרסל מרוויחה פה. זאת אומרת, ברור שהם מרוויחים גם מזה שקונים יותר את המותג הפרטי
שלנו. המותג הפרטי שלהם מזנק.
נכון, וגם אין לי שום ציפייה שהם לא ירוויחו מהמח לחץ, בסופו של דבר מדבר פה בחברה, כאילו, תיאת, זה לא ארגון צדקה, הם מעוניינים כאילו להרוויח כסף, אני לא רואה בזה פסול.
אבל השאלה באמת כאילו... אם אנחנו מנסים לשים את האצבע המאשימה ולהפנות אותה לגורם שגוזר פה קופון עלינו, שמתנהג בחזירות, מי זה? זה היבואנים, יצרנים, רשתות השיווק?
אז אין... אין ספק ש... לא, יש, אפשר לשאול אשם אצל כל אחד, כאילו, בסופו של דבר, ונדרש פה שינויים מבניים במשק, גם, כאילו, נגיד, יש לא מעט בעיות עם הפריסה הגיאוגרפית של הסניפים של סופרסל, במיוחד באזור הפריפריה, שבו הם נוהגים, לדוגמה, במצפה רמון או בחריש, כאילו, אם תגיע למקומות האלו, אתה תראה שפשוט אין עוד אופציה למעט סופרסל. זאת אומרת, יש סופרסל וסופר וסופר, אגב, גם משטרה מרכזית בכפר סבא, שזה לא בדיוק פריפריה, ואז ברגע שהם שולטים על האזור, הם גם מעלים את המחירים.
אגב, וגם הסגירה בשנה האחרונה של ישיר למאדרין, אותה רשת שאפשרה לציבור החרדי לקנות, היא גם עוד צמצמה עוד יותר את ההזדמנות, את התחרות. זאת אומרת, יש פה בעיה בתחרות שאותה קודם כל צריך לפתור מלמעלה גם, לא רק מלמטה. אבל אני רוצה רק לסיים את העניין, זה כן באיזושהי זווית אופטימית. שמעתי מוקדם יותר את אייל רבית, הבעלים של רשת ויקטורי, והוא אומר, אמר בכאן רשת בית, בסופו של דבר, גם אחרי שנגמר אותו חרם צרכנים שאתם הובלתם נגד דיפלומט על עליית המחירים של הטונה, 30% לא חזרו, 30% ירדו מהמחירות של סטארקיס וקונים את המותגים הזולים יותר.
זה הבשורה. אם אני אסכם, מה השתנה השנה? למה, מה הבשורה? הבשורה פה שפתאום הצרכן התעורר. כאילו במאבק שהובלנו יחד את צינור, ואין, זה כבר שינה את השוק לגמרי. למה סופרסל היום מתייצבת ונכנסת כאילו למאבק הזה, גם עם יוניליבר, גם עם תנובה? כי הם רוצים למצב את עצמם כאבירי הצרכן. עכשיו, אם אתה מסכים עם זה, לא מסכים עם זה, זה פחות רלוונטי.
אם כי הם מבינים שהמחיר שהם ישלמו, אם הם לא יעשו את זה, יהיה כבד מאוד.
מרגישים את הלחץ מהצרכן, בדיוק. שפתאום הצרכן דורש משהו שהוא לא דרש מקודם. הוא דורש שייתן לו, שישים עליו.
ככל שאנחנו, אתם המאזינים, אני, כולנו, נקנה ונעדיף את המוצר הזול יותר, גם אם הוא מותג פחות מוצלח, אנחנו בסוף נכופף את היצרנים, היבואנים וגם רשתות השיווק, ונדאג שהם ימכרו לנו בזול. אנחנו נמשיך לעקוב בעזרתכם, לובי 99, עורכת הדין רחל גור, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה, ערב טוב.
הפסקת פרסומות וחוזרים.
עכשיו איתכם, שטח כלכלי עם צבי טסלר.
חתן, הלכה למעשה, העולמי.
חידון הלכה למעשה לשנת תשפ"ג על הלכות שבת יוצא לדרך.
לכן אנחנו יודעים ומבינים ורואים איך אפשר להוציא הלכה למעשה בהבנה.
חידון הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית אריאל ברמן. רוצים להצטרף לנבחרת של עולם ההלכה? חייגו עכשיו ל-039-039-039 שלוחה מספר 9 וענו על שאלות בהלכות שבת. תוכנית הבכורה בקרוב.
אצלנו במשפחה, שמחות עושים רק בנאות ירושלים. זו מסורת של שמחה אמיתית, ובכל פעם הם מחדשים ומפתיעים מחדש.
אתם מוזמנים למסורת של שמחה אמיתית באולמי נאות ירושלים. חידשנו את האולם, הרחבנו את התפריט, הוספנו חנייה וכניסות נפרדות לגברים ולנשים. נאות ירושלים, חשמונאים 3 בני ברק. הכניסה ממכון מור, 03-579-2737. נאות ירושלים, שמחה אמיתית.
למה אתם מחכים? סוגרים עכשיו חופשה לפסח ולקיץ ולא מפספסים את הדילים השווים. עכשיו בישראל, חופשה בחניה בחרטים, שלושה לילות במלון חמישה כוכבים $499 לאדם. אין על ישראל בעולם. כפוף לתקנון.
משפחה לילד מיוחד, רשת שתילים לצדכם.
שלום, כאן דוקטור עינת גולד, קלינאית תקשורת ומדריכה קלינאיות תקשורת ברשת שתילים. הסוד לטיפול מוצלח בילדים בגיל הרך הוא התאמתו באופן אישי לכל ילד. הורים יקרים, אתם המומחים לילד שלכם. חשוב שתשתפו את המטפל בתחביבים של הילד, למשל במה אוהב לשחק, מה הוא אוהב להכין. המטפל ידע לתרגם את המידע לדרכי טיפול יצירתיות המותאמות בדיוק לילד ושניתן ליישמם בשגרת היומיום בבית. כך תרוויחו גם תוכנית טיפול מותאמת בדיוק לילד וגם פעילות מקצועית לשעות בהן הילד נמצא בבית. בהצלחה.
מוגש כחומר למחשבה משתילים, רשת בתי ספר וגני ילדים לחינוך מיוחד.
חברת הביטוח לא תשלם להורים שלכם קצבת סיעוד. כדי להתמודד מולה בהצלחה, אתם צריכים את המומחים של החברה המרכזית למימוש זכויות, שילוו אתכם מול חברת הביטוח וישיגו עבורכם את קצבת הסיעוד המגיעה לכם. הפעלת הביטוח הסיעודי בחברת הביטוח זו המומחיות שלנו. החברה המרכזית למימוש זכויות, 17 שנות ותק והצלחה. כוכבית 500, כוכבית 500. לא קיבלת, לא שילמת. השירות אינו משפטי.
גריידור, תעשיות אלומיניום וברזל, סורגים, מעקות, חלונות אלומיניום, גדרות ושערים, פרגולות אלומיניום וסגירת מרפסות. 1-700-70-80-29.
רכשו כעת את ערכת השבת של ארגון ושמרו ב-770 שקלים בלבד, ועוד משפחה תשמור שבת בזכותכם. 0547-580-0058.
זוכים עכשיו בברכה הנדירה של מרן שר התורה לשמירה ולהגנה על ילדיכם. מרן רבי חיים קנייבסקי זכר צדיק לברכה אמר שבועות ספורים לפני פטירתו, השותפים בפדיון שבועים של יד לאחים להצלת ילדיו של הקדוש ברוך הוא יזכו להתברך בעזרת השם במידה כנגד מידה, שילדיהם לא יראו בשדות זרים. חייגו עכשיו ליד לאחים ותזכו לברכה הנדירה. כוכבית 9234.
עכשיו איתכם, שטח כלכלי עם צבי טסלר.
חמש ועוד 26 דקות עכשיו בשטח כלכלי, עוסקים בענייני תעופה, רואים לה מומחה שלנו לתעופה, יהודה זפרני, שלום.
שלום ובחצמי, מה שלומך? מומחה
בינלאומי לתיירות ותעופה, מועדון צרכנות הוט. אני ברוך השם בסדר, תשמע, יש כל כך הרבה מה לדבר איתך על נושאי תעופה, הרבה זמן לא היית והצטברו דברים, אבל אני רוצה קודם כל להתחיל מהבטן. תשמע, חנוכה כל שנה, בגלל שזה בחורף, היה מחירים יחסית זולים. אני זוכר, מכרטיסים לארצות הברית, ב-500, 600, 700 דולר, אם לא קנית את זה מספיק בזמן. אני שילמתי על כרטיס עבור הבת שלי 1,200 דולר, ועכשיו המחירים עוד יותר גבוהים, ועוד לא הגענו לרגע האחרון. מה קרה פה?
ואנחנו בחורף,
אז... וזה עוד לא תחילת שנה אזרחית, שתגיד אלה את חגיהם,
אז אני יכול להגיד לך שני דברים. אחד, חברות התעופה, איך אני אגיד את זה ככה בעדינות, אתה יודע מה, למה שנהיה עדינים? חברות התעופה החליטו לעשות קופה על הצרכנים, כולל בחורף, והתירוץ שלהם הוא, אנחנו, חסר לנו כוח אדם. ולכן, לפני כחודש, תקשיב טוב לנתון, מעל מיליון טיסות חברות התעופה הסדירות ביטלו למהלך מנובמבר ועד אפריל. וואו. אני אדבר איתך על חברות כמו דלתא, כמו קונטיננטל. לא, לתקופה של כמה חודשים. אבל חברות תעופה הסדירות ביטלו מיליון טיסות, מעל מיליון טיסות.
אגב, הם מדברים על 450 אלף טייסים שהם צריכים לגייס בעשור הקרוב כדי לעמוד בביקושים.
בעשור הקרוב זה אפילו יותר, מדברים גם על המומחים בין 450 ל-730 אלף טייסים, כדי בכלל לתת ביקוש לנושא של התיירות והתעופה בעולם. רק כדי לסבר את האוזן, ב-2019 מעל 4 מיליארד אנשים טסו בעולם מדי שנה. שזה, אם זה, אם זה לעשור, זה פי 4. כשכמובן האוכלוסייה כבר הגיעה ל-8 מיליארד בעולם.
אבל כן, אבל זה לא תואם את הגידול באוכלוסייה, אלא...
לא, ממש לא.
בעצם טיסה הפכה להיות דבר זמין, ועלייה ברמת החיים גם.
נכון. ותופעה שנייה שהקהל חייב להבין. עד לפני חודש, חודשיים, אני, במועדון או צרכנות ובכלל בשוק, פרסמו כרטיסים מ-499 דולר לחורף. כלומר, מי שהזמין...
כולל חנוכה?
לפני כמה... כולל חנוכה. וחנוכה נגמר הכי מהר, אתה יודע, כי הביקוש. הביקוש בעצה, אבל המבצעים שיסעו, זה באו לחנך את הקהל ולהגיד לו, חבר'ה, אתם צריכים להזמין מראש.
אז אם אני רוצה לטוס לג' תמוז, לקיץ, מתי הזמן להזמין?
עכשיו, אתמול. כן, אתמול.
לתמוז,
אתה יודע מה זה ג' בתמוז?
בוודאי.
אתה יודע מה זה ג' בתמוז? מה תגיד לקהל?
לא, זה יום היורצת, יום ההסתלקות של הרבי מלובביץ', אלפים נוסעים.
מה זה אלפים? זה אחד התאריכים לציבור המאמין, הוא אחד התאריכים הכי חזקים בשנה, ולכן אתה צריך להזמין מראש. כי הביקוש יגבר על ההיצע.
זאת אומרת, ככל שאני רוצה לתאריכים יותר ספציפיים, מבוקשים, חייבים להתארגן מראש?
חצי שנה מראש. וזה בעצם החינוך של חברות התעופה, כי תראה, אנחנו רואים גם מה קורה עם כל טיסות הלואו-קוסט, או בעברית טיסות החסך באירופה. אתה רואה שבעצם אתה יכול לקבל היום טיסות לאירופה מ-19 יורו, המפתע של ריינר עכשיו, ושל איזיג'ט וכו', אבל רק לכמה חודשים קדימה. כלומר, הציבור חייב להבין שהיום חופשה הוא צריך לתכנן. תראה, האירופאים עושים את זה, מסיימים את החופשה
שלהם. אבל השאלה, מה הסיכוי שאני אזמין מראש, חצי שנה, שנה מראש, ואז, שבוע קודם, פתאום הטיסה תתבטל, כי מתבטלות טיסות.
לא, זה, כן, אבל זה, עוד פעם, זה בשוליים. זה ממש בשוליים. אנחנו מדברים על בכל זאת, אנחנו עדיין לא הגענו לשיא של 2019, שיצאו פה, תקשיב לנתון, 9.1 מיליון יציאות של ישראלים בשנה. זה לא... ואנחנו עדיין לא שם, אבל שנה הבאה אנחנו כן, יש סיכוי שנעבור כבר את 10 מיליון יציאות של ישראלים. כלומר, שנה הבאה הולכת להיות שנה באמת, איך אני קורא לה, שנה טובה מבחינת התיירות והתעופה, אבל היא תהיה קטסטרופלית גם מבחינת המחירים. אם אנשים לא יזמינו מראש את החופשת קיץ, תזמינו עכשיו, את החופשת פסח תזמינו עכשיו, יכול להיות שאולי כבר מרוחב מבחינת המחירים, אבל תראה, מעבר למקום, אנחנו מדברים כבר על החיסכון הכלכלי. אני טוען שהיום להזמין מראש, זה איך אנחנו, התוכנית החיסכון האטרקטיבית ביותר שלך. אתה תחסוך עשרות ומאות אחוזים. אין תוכנית שתיתן לך עשרות ומאות אחוזים.
כן, אבל אני רוצה אבל לשאול אותך, אתה אומר על אותם טיסות חברות חסך, אותם לואו קוסט, ואני רואה פרסומים על זה שאיזי ג'ט, וויזר מציגה הפסדים עצומים, איזי ג'ט גם כן בקושי מתקיימת, ריינר בעצם היא המלכה שרושמת רווחים עצומים, אז מה, יש גם סיכון בלקנות לואו-קוסט שמי יודע איפה הוא יהיה?
לא, בוא נגיד ככה, הסיכון הוא לא קיים, כי בשנים האחרונות יש יותר עסקים מכל תחום שפשטו את הרגל, מתחום התעופה. שזה באמת... נדיר, למה? כי בתקופה של הקורונה המדינות עזרו לחברות התעופה להחזיק מעמד. נכון שאחרי הקורונה, בגלל הנושא של כוח אדם ובגלל הנושא של ההתנעה מחדש, אני קורא, של ענף התיירות והתעופה, אז זה ייקח זמן. ריינאייר הציגה רווח, תקשיב טוב למספר, $1.5 מיליארד בחצי שנה האחרונה.
זאת אומרת, קצב של 3 מיליארד דולר כמעט לשנה.
היא הפכה להיות החברה הרווחית ביותר באירופה, כולל כל החברות הגדולות, לופטהנזה, בריטיש איירווייז, פרנס, כל החברות המסורתיות, היא עברה אותם. כשהמודל, אתה יודע, המודל הכלכלי של חברות החסך, הלואו-קוסט, הוא הרי פשוט. אתם קונים רק את המושב.
כל השאר תשלמו.
תשלמו עליו.
כן, אגב, ראיתי את זה, אגב, ראיתי את זה גם בחברות שהן לא לואו-קוסט, ראיתי אפילו לארצות הברית שחיפשתי טיסה, יש חברות שאומרות לך, אין בעיה, טיסה בלי מזוודה, כך 250 דולר הנחה.
כל זה התחיל מ-2013, ממהפכת התעופה של השר כץ ונתניהו, שעשתה באמת רק טוב לקהל הישראלי, כי עד אז לא היה לנו הרבה אופציות, היה רק טיסות סדירות, וזהו.
אני רוצה רק להספיק איתך עוד דבר אחד, לסיום, למרות שיש עוד המון נושאים, אנחנו עושים את זה בזדמנות אחרת. חברה אמריקאית, דיברנו על הלואו-קוסט, חברה אמריקאית, אחת הגדולות בוודאי, פרונטייר איירליינס, מציעה דיל, תחזיקו חזק, מנוי שנתי, חופשי שנתי, של $599, $600, טוס ככל יכולתך, בתנאי שאתה מזמין את זה יממה לפני ההמראה. מה, יש סיכוי שזה יהיה מודל בינלאומי?
לא, לצערי אני חושב שלא, אבל, אתה יודע, לא אני אומר את זה עכשיו, בגלל המצב, אבל המודל הזה של מנוי שנתי כבר היה לפני עשור. חברות תעופה ניסו את זה. זה לא כל כך הצליח, כי גם מבחינה כלכלית זה לא השתלם להם. מה שהם באו ואמרו, בניגוד למה שעשו לפני עשור, זה כמו שעכשיו ציינת. 24 שעות קודם, כלומר הם מנסים ללכת כן על הרגע האחרון, ולא מראש. זה אומר שבסופו של דבר אנחנו, בגלל ההיצע והביקוש שיש היום בתעופה, זה אומר שכמעט ולא נשארים מקומות ברגע האחרון. אז הם, בעקבות הפרסום, הרי אף אחד לא שמע עליהם, הנה אנחנו מדברים עליהם,
אפילו ברדיו כל חי.
בדיוק.
טוב, יהודה זפרני.
אבל אין אפרופו.
כן, אנחנו כן, נדבר אני... אותה, בהמשך על העניינים האלה. יהודה זפרני, מומחה בינלאומי תרבות ותעופות עם מועדון צרכנות. תודה רבה לך.
תודה רבה. בנסיעה טובה.
תודה, תודה. טוב, הנושא הבא, אני מקווה שהוא לא נוגע, לפחות החלקים השחורים שלו, לא נוגעים לכיס שלכם. אומרים שלום לכלכלן גידי בר זכאי.
ערב טוב, איך שמור גידי בר זכאי?
לשעבר סגן רשות המיסים והיום בית השקעות. אני רוצה לפתוח איתך, אני רוצה לדבר איתך כמומחה שלי לתחום הקריפטו, אותם מטבעות קריפטוגרפיים. חברה רביעית קורסת, וזה לא בגלל שהמוצר שלה היה לא מוצלח, אלא מה שלפחות מעלה חשדות שמדובר באיזושהי הונאה שלהם את ציבור המשקיעים.
כן, והשאלה באמת מה המוצר. אז קודם כל אני מסכים איתך, וכנראה שכשאתה אומר מוצר אתה מדבר על המטבעות הקריפטוגרפיים.
נכון.
שלמעשה הם נסחרים ומבוצעים בפעולות שלא כדרך הטבע מבחינתם, שלא על גבי הבלוקצ'יין. אז בעצם הסיפור הוא שיש מטבעות ויש עולם שלם וחדש שרץ על הבלוקצ'יין ועובד יפה מאוד, ויש את האנושות שכדרכה לוקח לזמן לפענח את השינוי ולהבין בעצם איך זה סינוק בו.
מי עובד יפה הרגולציה, מאוד? הביטקוין?
הבלוקצ'יין של הביטקוין ושל מטבעות אחרים. הבלוקצ'יין עצמו עובד מצוין. לא נפל פגם בעבודה של הבלוקצ'יין. אם אנחנו מדברים על הביטקוין, גם יותר קל וברור לומר את זה. אבל גם באיתריום, יש מקרים מאוד איזוטריים שאנחנו לא שומעים עליהם והם לא מעניינים. ההתרסקויות הענקיות האלה זה פעולות של חברות שהן למעשה לא מתאפיינות בפעילות מבוזרת על הבלוקצ'יין, אלא הן בעצם חברות שפעלו כמו פעם, כמו שבנקים פועלים עם מניות, אבל בגלל חוסר ההבנה הבסיסי, גם ברמה של הרגולטור, אולי בעיקר שם, שאפשר להפיק את המידע מהבלוקצ'יין, ולא עושים את זה, אז נוצר שם חלל, ואתה יודע איפה שיש חלל, קוראים נזקים נוראים, וגם זה קורה שם.
אבל אני רוצה לשאול אותך, כי כל הזמן הייתה ספקנות, שנשמעה מהרבה מאוד גורמים. עכשיו, אמרו, רגע, אתם אומרים שיש פה איזשהו מנגנון בלוקצ'יין, שהיד הנעלמה, אף אחד לא יכול לעשות בו מניפולציות. ויכול להיות...
לא קראו שם. עדיין לא קראו שם מניפולציות. בוא אני חדד ברשותך, והשאלה היא מה אתם מוזרת לי עד כאב. השאלה היא מאוד ברורה, ואני גם מבין למה היא נשאלת. אז בוא נחדד שנייה, בוא נדבר שנייה אפילו ברמה שלנו, של ביטקס. ביטקס הוא חברה שבמשך השלוש-ארבע שנים האחרונות עוסקת בחישובי מס על גבי הבלוקצ'יין. כלומר, אנחנו באים לרשות המיסים ומראים להם חישובים על גבי הבלוקצ'יין. כשאתה מצליח לקרוא את הבלוקצ'יין, אתה יודע שהחישוב הזה הוא ב-100% נכון. יכול להיות שיקח לי קצת זמן להוכיח את זה, כי מי שעובד מולי עוד לא מכיר, אבל ההוכחה היא שם, זה לא ישתנה, זה לעולם לא ימחק, כל עוד יש אינטרנט, זה יהיה שם וזה יהיה נכון. וזה הבלוקצ'יין. מה שקורה, שאנחנו חיים בעולם אחר, שעושה דברים מסוימים שהם לא על גבי הבלוקצ'יין. בוא נדבר למשל עכשיו על החברות שקורסות. אז מדובר נגיד בחברה כמו סטייקסט בורסה גדולה, שמסתבר, ואני אומר את זה מאוד מאוד באופן כללי ולא מדייק כדי לפשט את הדברים, שבעל הזירה הוא היה בעל עניין והחזיק מטבעות של עצמו באמצעות חברה קשורה שגם עשתה את השוק למטבעות.
ואיך
האלה,
אנחנו
אוקיי?
המשקיעים הפשוטים יכולנו לדעת את זה? איך, מה, איזה סימן הזירה?
אני אומר לך שגם הרגולטור, בדיוק, עכשיו אני אומר לך בדיוק, זו בדיוק הנקודה. אם הרגולטור היה אומר שמי שמחזיק טוקנים צריך לדווח באיזה כתובת על גבי הבלוקצ'יין הוא מחזיק אותם, וכולם יכלו לראות את הכתובות האלה, בשנייה אפשר היה לדעת שהוא בניגוד עניינים מטורף. הבעיה היא שאף אחד לא מסתכל על הבלוקצ'יין, וכולם מגלגלים עיניים השמיים ואומרים, תופעה חדשה, בוא נחכה לחקיקה, ובינתיים יש שם פערים עצומים, מנסים למדוד את זה לפי הכלים הישנים. אם היו מסתכלים על הבלוקצ'יין, זה היה נמנע. מה שאני אומר שאתה צודק, יש פער ענק בידיעה, ואני חושב שמה שקורה בתקופה האחרונה, ואני רואה את זה דרך אגב קורה גם אצלנו, אנשים מתחילים להבין שאת החיה הזאת צריך למדוד לפי הכלים שלה. בבלוקצ'יין יש כלים, באמת כמו שאומרים, ולא טועים. הבלוקצ'יין לא ניתן לזיוף. משום מה, כשמדובר על רגולציה, כולם רצים לאקסלים. אקסל אפשר לזייף, ואין שום דרך למנוע את זה. עכשיו, כשאתה עושה את זה במניות וניירות ערך מהעולם הרגיל שאנחנו מכירים, אז יש מנגנוני בקרה, למשל, של הבנקים.
אז אולי באמת הגיע הזמן שבנק ישראל, שהרשות, פחות בנק ישראל, אבל הרשות שאחראית על האכיפה בשוק ההון, כן יפקחו, ומי שירצה למכור בלוקצ'יין או מטבע
קריפטו, יצטרך לעמוד בכלל רגולים. כן. יתה אתמול דוח מטעם הכלכלית הראשית של האוצר, ובדוח הזה יש הרבה מאוד בשורות טובות, ואני מקווה שיבוא לחקיקה. למשל, פרק המיסים כתוב, כן, מה שאנחנו כבר עושים 3-4 שנים, כתוב שם שככה צריך לעשות, לעשות חישוב על הבלוקצ'יין, שזה ספציפית זה אפשרי, ויש גם הסדרה בנושא הבנקים, והבנקים, אני אומר לך שמפקח על הבנקים, נתן את דעתו, אני מחכה לדברים האלה, לא בגלל שאני מחכה לחקיקה, אני לא חושב שצריך לחכות לחקיקה, צריך לחכות להבנה, ולהפעיל את החוק הקיים בגבי הבלוקצ'יין, אבל ברגע שעושים חקיקה וחקיקת משנה, כולם מתחברים לזה, ואני אומר לך שככל שנבין, ואני אומר את זה בלי להסס, מי שעובד על הבלוקצ'יין, יש עכשיו הרבה זירות מבוזרות שעובדות רק על הבלוקצ'יין, על הבלוקצ'יין אי אפשר להסתיר כלום. מי שנמצא על הבלוקצ'יין, הוא יכול לתת אותות במה שהוא עושה, ואם הייתה רגולציה שקובעת שהוא צריך לעשות את זה, אתה יודע, לפחות היינו יודעים שהוא ניסה לרמות.
אז הרגולציה היא הכרחית, והצעדים שמשרד האוצר מציע, שמרק ישראל מציע,
עושה רושם שזה בכיוון הנכון, ויכול להיות שאנחנו,
בכיוון הנכון, צריך רק להעביר את החקיקה. אני רק רוצה לשאול,
וזה יפתור את המשברים, מפני שהרגולציה תהיה חזקה, המטבעות יתחזקו.
אז זהו, זה יפתור את המשברים, יפתור את המשברים מול אותם גורמים לא קשרים שאולי יש בשוק הזה, אבל אני רק רוצה להזכיר לך שאותו מטבע דגל, ביטקוין, נמצא, נסחר היום, ביחס לרמה שהיה לפני שנה, הוא מחק 75%, 74.5% מערכו.
וכמה נמצא עדיין מעל הרמה, קודם כל אני לא חושב שזה צריך להיות הדיון, אבל מאחר ואתה מעדכר אותי, אז אני חייב להגיד לך, שאם תסתכל רק שנתיים אחורה, אז הוא עשה תוצאה מאוד יפה מאז. ביטקוין לא השם שעשו עליו בוט. ביטקוין לא השם שעשו עליו בוט. ביטקוין יושב על בלוקצ'יין, טכנולוגיה נפלאה. שוק קטן, אנשים עושים מניפולציות, צריך בטן חזקה, לחכות בסבלנות, זה לא יצאת השקעה, אבל אני אומר, אם לא יחבו את האינטרנט, ביטקוין או משהו שדומה לא יהיה שם, וכדאי מאוד להיות בסביבה הזאת, כי זה המחר. זה דרך אגב באמת עושה צדק, זה נותן את הריחוש בידי מי שמגיע לו, ולוקח את הזכות למישהו שלא שייך אליו להתערב לו במה שהוא עושה. זה נותן לרגולטור טוב לפקח.
בעזרתך לעניין הזה, רואה חשבון גידי בזקאי, מנכ"ל ביטקס, לשעבר סמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים ברשות המסים. תודה רבה לך על הדברים.
עכשיו איתכם, שטח כלכלי, עם צבי טסלר. תחרות כושר שף, התחרות הכי טעימה שיקרתם. 12 מתמודדים, 4 שופטים, ורק אחד שיוכתר כשף המנצח. מגישים אפרים קמיסר ושף ישראל דודק. יום ראשון ב-10 בלילה, כאן בכל חי ובווידאו באתר כל חי. בחסות קנווד ורמי לוי. נתיב פלוס, לתחבורה ציבורית ושיתופית, קארפול, משניים בדצמבר, גם בכביש אחת, ממחלף דניאל עד מנהרת הראל, בימי חול מ6:30 עד 9:30 בבוקר, ובשישי מ12 בצהריים עד 5 בערב. 3 או 3 ברכב, כדאי לנסוע יחד ולהגיע מהר. עוד מידע, חפשו ברשת נתיב פלוס, משרד התחבורה.
היקון, החם וצאו לדרך. עכשיו בהגרלת הבונוס של בית חם, מצטרפים היום עד חצות ויכולים לזכות ב4 דקות למלא את העגלה באושר עד ולצאת עם כל השלל. חייגו עכשיו כוכבית 9886.
מצטרפים לאלפי המשפחות שכבר בחרו במיני בר שבת המתקדם בעולם, ספיריט שבת מבית הדס. שימו לב, טאץ' בחול, מכני בשבת.
כוכבית 21-61.
חנות אשר בנחל, דברי הצדיק מאבנהם, בחנוני נבזות. אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
הרופאים אמרו אין מה לעשות, התפללו. זה היה ערב ראש השנה שהבן הלך להביא לי את הסכין הפרנסה, ואז חשתי לא טוב יום לפני כן. אחל הבת שלי שמעה על אשר בנחל, הלכה ישר בלי כל להסס, לא חשבתי לפעמיים. עשתה את אשר בנחל. מאותו יום שהיא עשתה את אשר בנחל, הרופא בא, מתקשר לבן שלי הגדול, אומר לו אלעד, בואו תיקחו את אמא.
לנס משלכם, חייגו לניצני הקודש, כוכבית 5610, כוכבית 5610.
שריפות רבות פורצות בבתי מגורים בעיקר בשעות הלילה. העשן עלול להרוג עוד לפני האש. בשריפה, או שגלי העשן יאיר אתכם, או שלא תתעוררו בכלל. התקינו גלאי עשן בביתכם. זה פשוט להציל חיים. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון הפנים.
רכשו כעת את ערכת השבת של ארגון ושמרו ב-770 שקלים בלבד. ועוד משפחה, תשמור שבת בזכותכם. 0547-580-0058.
יד לאחים, 100% בדיון שבועים והצלת חיים. עשרות נשים וילדים חוזרים לעם ישראל מדי חודש. נותנים יד לאחים, שותפים בהצלת חיים. חייגו עכשיו, כוכבית 9234.
תופס 106 פלוס חפיפה כפול מזכורת פלוס הלוואה מינוס ריבית שווה. מתחילים עבודה חדשה? תעשו חשבון איפה הכי נוח. פותחים חשבון בבנק לאומי ונהנים מהלוואה בתנאים נוחים במיוחד. 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית. לפתיחת חשבון התקשרו. כוכבית 5522. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הלקוח יזוכה בסכום הריבית מדי חודש כפוף לעמידה בתנאים המזכים, אישור ההלוואה ותנאיה. כפוף לשיקול דעת הבנק. פרטים מלאים ומחייבים בסניפי לאומי ובאתר הבנק.
3, 4.
יש לכם אימא, אחות או חברה שהיא מלכה של ממש? מולר וכל חי רוצים לפנק אותה בפרס. עלו לשידור בתוכנית טובים השניים, ספרו לנו מי המלכה שלכם, ואולי היא תזכה בפרס מדהים, מתנת מולר. וגם בתוכנית נספר לכם איך תוכלו לזכות ביומיים של חוויה במלון בוטיק עם שפע פינוקים ואטרקציות בטבע. טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. כל יום ב4 כאן בכל חי.
עכשיו איתכם, שטח כלכלי עם צבי טסלר.
שטח כלכלי, חזרתם 5:46 דקות, נגיד רק בהערת אגב, אנחנו נסכים בעניינים כלכליים ומנסים לחזות קדימה, אבל יש משהו שמתדפק על הדלת, וזו מגפת הקורונה. חשוב שתדעו, המספרים עולים, נתוני החולים קשה, כרגע מגיעים כבר ליותר מ-150 חולים מאושפזים במצב קשה, זה נתון הגבוה ביותר מאז אמצע חודש אב, וגם מספרי הנפטרים בעלייה, אנחנו כרגע על ממוצע של פחות ב-20, וזה בקצב הנוכחי כבר עובר את ה-50. תהיו זהירים, תגנו על עצמכם, תתחסנו, ותגנו בעיקר על האוכלוסיות בסיכון. זה הרב בעניין הזה, וכעת אין אדם נפרד מחברו, אלא מתוך דבר הלכה, שמתוך כך זוכרו. אומרים שלום לרב שלמה אישון, ראש מכון כתר כלכלה על פי תורה.
שלום וברכה
צבי. ואנחנו, על מה נדבר השבוע?
אז פרשת השבוע משמשת מקום מאוד חשוב לסוגיית מוסר העבודה. יעקב אבינו אומר לנשותיו, ואתן הידעתן כי בכל כוחי עבדתי את אביכם. והרמב״ם מביא את הפסוק הזה להלכה, מלכות זכות פועלים, אומר הרמב״ם, שגדר שמוזהר בעל הבית שלא לגזול את שכר העני ולא יעקבנו, כך העני מוזהר שלא יגזול מלאכת בעל הבית, ויבטל מעט בכאן ומעט מכאן, הוא מוציא כל היום במרמה, אלא חייב לדקדק על עצמו בזמן, שרי הקפידו על ברכה רביעית של ברכת המזון, שלא יברך אותה. חזל אמרו שברכה רביעית של ברכת המזון, היות שהיא מדי רבנן, הפועל לא יברך אותה, משום שלא לבטל את זמנו שבא לבית. עד כדי כך, הקפדה שלא לבטל את זמנו, מוסיף עוד הרמב״ם, וכן חייב לעבוד בכל כוחו, שרי יעקב הצדיק אמר, כי בכל כוחי עבדתי את אביכם. ובעצם הדברים האלו של הרמב״ם, יש בהם שני ענפים, יש מחויבות להיקף העבודה, דהיינו שהפועל לא יתבטל אפילו רגע אחד, וגם מחויבות לאיכות העבודה, דהיינו שיעשה את העבודה באיכות המקסימלית מבחינתו. אז ביחס להיקף העבודה שלא התבטל, הזכרתי את עניין ברכת המזון שהזכיר הרמב״ם, השולחן אורך פסק שהיום מברכים את ברכת המזון במלואה, כי אין דרך להקפיד בכך, ובעל הבית לא מקפיד על זה שהפועל יברך גם את הברכה הרביעית, לכן מברכים את הכל. המעניין הוא, כן, ש...
לגבי תפילות השאלה, יש מקומות עבודה שהמעסיק מעודד אפילו את העובדים להתפלל, אולי אפילו במניין, אבל יש מקומות שבהם המעסיק לא מוכן שזה יהיה על חשבון זמן העבודה. אז מה כן?
אז באמת מבחינת החוק, חוק שעות העבודה והמנוחה, הוא קובע שהמעסיק חייב לאפשר לפועל להתפלל, חייב לאפשר לפועל לברך, אבל זה לא נחשב חלק מזמן העבודה. זאת אומרת, הוא יכול, הוא חייב לאפשר לו זמן להתפלל ולברך, זה יהיה על חשבון הפועל, לא על חשבון הבעל הבית, אלא אם כן...
חשבון זמן ההפסקה שלו.
אז בין ההפסקה, בדיוק כך, זה לא יחשב בשעות העבודה. ומעניין שמבחינה זאת, החוק קובע מצב שונה מאשר ההלכה. לפי ההלכה, הוא יכול לברך ברכת המזון על חשבון זמנו שבעל הבית, אבל במקור זה מופיע רק על שלוש ברכות ראשונות, ולא ברכה, לא ברכה רביעית. אנחנו מוצאים אצל חכמי ישראל שהקפידו מאוד אפילו על אמירת שלום, שלא לומר שלום בשעת העבודה, כדי לא לבטל את זמנו שבעל הבית. הפוסקי הדברים כתבו שהיום אין הקפדה עד כדי כך. אבל עדיין חשוב מאוד להקפיד על הדבר הזה. יש פה שאלה מאוד מעניינת. כבר שאנחנו מדברים על הצורך להקפיד, ממה זה נובע? האם זה נובע מגזל זמנו של בעל הבית, או מגזל כספו של בעל הבית? ולמה אין אבחרים?
נוח באיזשהו מקום, כן.
מה יקרה אם אדם אומר, אני עכשיו רוצה לנהל שיחה פרטית במשך חצי שעה, ואני יודיע לבעל הבית שעל החצי שעה הזאת לא ישלם לי משכורת. לא גזלתי את כספו. על החצי שעה לא תבין, אבל גזלתי את זמנו שבעל הבית, כי הוא רוצה שאני אעבוד בשעה, בזמן הזה. אז פה תהיה נפקא מינה.
מה להלכה? כי אנחנו ממש בסוף...
המציאת ישרים משהו שגזל זמנו. זאת אומרת, גם במצב הזה זה אסור. גם אתה תודה בבית שאתה מבטר על הכסף של החצי שעה הזאת, אסור לך. אלא אם כן בבית יישאר את הדברים.
כן. טוב, אז תהיו זהירים בזמן ובאיכות העבודה שלכם אצל העבודה, ואת זה אנחנו עובדים יעקב אמינו מפרשת השבוע. הרב שלמה אישון, ראש המכון קצ'טר, כלכלה על פי תורה. תודה רבה על הדברים.
תודה לכם, שלום שלום.
שלום שלום, ועד כאן שטח כלכלי לשבוע זה. ניפגש כאן בעזרת השם באותה שעה בשבוע הבא. על הצדקה כתוב, ובחנוני נא בזאת, שהקדוש ברוך הוא מבטיח ליהודי עשר בשביל שתתעשר. אז שעה, חודש לפני סוף השנה האזרחית, זה הזמן להשלים את המעשרות, בוודאי כאלה שאתם יכולים לקבל אליהם קבלה, לפי סעיף 46, ותעשרו ותתעשרו. כאן צבי טסלר, שלום שלום.